את עיקר עיסוקנו אני מבקש להקדיש הפעם לפרשיות פרה והחודש. ראש חודש אדר, כך במקור הראשון במשנה, שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, מקדימים לשעבר ומפסיקים לשבת האחרת. בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם, בחמישית חוזרים לכסדרן, זו משנה בפרק שלישי או רביעי, זה תלוי בסדרים במסכת מגילה. אנחנו עכשיו בין הפרשה השלישית לפרשה הרביעית. החלק הראשון של המשנה, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, כלומר בשבת עצמה, קוראים בפרשת שקלים, חל להיות בתוך השבת, כאן המילה שבת משמשת למושג שבוע. חל להיות בתוך השבת, כלומר ראש חודש חל באחד מימי החול, מקדימין לשעבר ללפני ראש חודש, ומפסיקין לשבת אחרת. בין פרשת שקלים לפרשת זכור, מפסיקין כדי שפרשת זכור תהיה סמוכה לפורים, שהיא פרשת מחיית עמלק. בשלישית, בשבת השלישית, או שיש הפסקה בין השנייה לשלישית או שאין, יכול להיות גם כך וגם כך, פרשת פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם. זה סדר ארבע הפרשיות, אנחנו נמצאים בתוכן. הגמרא עצמה אגב אומרת שבמקור ישנם שני הסברים לאיך העסק צריך להיראות, או שקוראים את פרשת השבוע כפי שאנחנו נוהגים, את פרשיות השבוע כסדרן, ולמפיר קוראים את ארבע הפרשיות, או שישנה דעה שקוראים בכלל במקום פרשיות השבוע את ארבע הפרשיות. והגמרא אומרת שזאת המשמעות של התנא הזה שכותב בסוף, בחמישית חוזרים לכסדרן. זאת אומרת, לפי שיטתו, בכלל הפסיקו את קריאת פרשיות השבוע לכבוד ארבע הפרשיות. וקראו פשוט את הפרשות האלו, של שקלים, זכור, פרה אדומה והחודש הזה לכם, מראש חודש אדר ועד ראש חודש ניסן, לפי הסדר שראינו עכשיו, בחמישית, אחרי פרשת החודש, חוזרים לסדרן של פרשיות השבוע. זה המשמעות של בחמישית חוזרים לכסדרן. אנחנו לא פוסקים כך, אלא קוראים את הפרשיות כמפתיר. השאלה שמטרידה אותי בפשטות, עוד לפני שנכנסים לכל הדברים, היא דווקא לגבי פרשת פרה. פרשת שקלים, פרשת זכור ופרשת החודש, נראה שדי פשוט מה הן מחפשות בתוך התאריכים האלו. פרשת שקלים נקראת לפני ראש חודש אדר או בראש חודש אדר, בראש חודש אדר משמיעין על השקלים, אנחנו מיד נראה את הדברים ברשי, משמיעין על השקלים, ואז לוקחים את השקלים שיהיו לשקלי ציבור של השנה הבאה, מחודש ניסן לכל קורבנות הציבור משתמשים בשקלים, מחציות השקל, שקראנו עליהם השבת שוב בפרשת כי תישא, שגבו בחודש אדר. לכן הגיוני מאוד לקרוא את פרשת השקלים, שהתפקיד בקריאה הוא להכריז לציבור על השקלים. זו הכרזה ציבורית. פרשת זכור, ברור מאוד מה היא עושה לפני פורים, מחיית עמלק. גם פרשת החודש, שעוסקת בחודש ניסן, והחודש הזה ראש חודשים, ברור מה היא עושה בראש חודש ניסן או בשבת הסמוכה לראש חודש. מה עושה פה פרה אדומה בתור חודש אדר? במיוחד אם אנחנו הולכים לפי אותה גרסה שבמשנה שלנו כנראה נקוטה, שבכלל לא היו קוראים את פרשות השבוע, אלא קוראים רק את העניין הזה, ובמקום פרשת השבוע בכלל עסקו פתאום בפרשה של פרה אדומה, פרשה ארוכה מבין ארבע הפרשיות, ובה עוסקים בעצם בתהרתה של פרה אדומה, שמחפרת ומטהרת מטומאת מת, מה לזה ולכל העניינים שאנחנו נמצאים בהם? רש"י על המשנה כותב כך, מתניתין, קוראים בפרשת שקלים, להודיע שיביאו שקליהן באדר כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה כדי אמרינן בגמרא. זה פשוט, לא ניכנס על זה. ומפסיקין לשנה הבאה, לשבת הבאה, סליחה, ומפסיקין לשבת הבאה מלומר פרשה שנייה, לא קוראים בשבת הבאה את הפרשה השנייה, כדי שתיקרא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים, לסמוך מחיית עמלק למחיית המן. לפי הגרסה שבה הכל היה במקום פרשיות השבוע, אז היו חוזרים לפרשת שבוע אחת באמצע, וממתינים עם זכור לפני פורים. פרה אדומה, אומר רש"י, מה זה מחפש כאן? ופה רש"י מעריך. בדיבור הראשון הוא אומר כך, להזהיר את ישראל לטהר, שיעשו פסחיהם בטהרה. להזהיר את ישראל שיהיו טהורים לקראת הפסח, כדי שכשיגיעו לקורבן הפסח יהיו טהורים, שאחרת הם לא יוכלו להקריב את הפסח. זה מעניין מאוד. זאת אומרת, אין בעצם קשר תוכני בין פרה אדומה לבין כל העניינים האחרים. אלא כיוון שטכנית, מי שתמה לא יכול להקריב את הפסח. הרי למי שתמה יש פרשה שלמה של פסח שני, או כפי שהוא נקרא אצל חז"ל פסח קטן, של חודש אייר. אז מי שתמה או שהיה בדרך רחוקה, לא יוכל להקריב את הפסח. לכן כדי להזהיר את ישראל להיות טהורים, קוראים להם את פרשת פרה אדומה. בעצם הם צריכים להיות טהורים מהכל, צריך לקרוא להם עוד פרשות של טהרות. אלא שפרשת פרה אדומה זה הטהרה מהחומרה הגדולה, מאבי אבות הטומאה, מטומאת מת, שצריכים להיטהר ממנה שבעה ימים. וכל הטהרה הזאת עורכת זמן, לכן כדי להזהיר את ישראל לקראת הפסח, קוראים פרשת פרה אדומה. זה נימוק שמופיע כבר בחז"ל, אבל צריך להבין אותו, הוא קשה. הוא גם היחיד מבין כל ארבע הפרשיות שנראה שאיננו שייך מהותית לעצם החודש, או לעצם העניין של פסח. זה לא קשור לא לאדר, ולא לניסן, ולא למחיית עמלק, ולא לראש חודש ניסן, ולא לפסח. זה עניין טכני שצריכים להיות טהורים. שאגב היה צריך להיות מתאים לכל הקורבנות. לאו דווקא לפסח. אז יש אולי עניין מיוחד שבפסח יהיו טהורים, כי זה מתאים באמת לכל הקורבנות כולם. מה מייחד כאן את הפרשה הזאת של פרשת פרה? שאגב, אני מקדים הקדמה אחת קצרה, היא חשובה הלכתית. פרשת זכור, כפי שאנחנו יודעים כולנו, אנחנו מקפידים עליה תמיד הקפדות יתירות, כי כנראה שקריאתה, לא כנראה, ודאי שקריאתה מן התורה. היא צריכה להיות מדאורייתא, ולכן מקפידים בקריאתה בהקפדות יתירות. קטן לא עולה בפרשה הזאת יותר מאשר בפרשיות אחרות למפטיר ועוד דברים. גם פרשת פרה לחלק מן הראשונים היא מדאורייתא, בשונה משקלים ומהחודש. זאת חוקת התורה ויקחו אליך, אבל זה מתחיל בדבר אל בני ישראל ויקחו אליך. חלק מן הראשונים טענו שגם קריאתה של פרשת פרה היא מדאורייתא כמו פרשת זכור. כך שמקומה של הפרשה הוא מאוד מאוד מרכזי פה, ונימוקה במקום נראה מאוד חיצוני, מאוד טכני, כדי שיהיו טהורים לקראת פסח. ברביעית ממשיך רש"י, החודש הזה לכם, ששם פרשת הפסח. זה לא רק שזה ראש חודש ניסן, אלא שם כל פרשת הפסח. החודש הזה לכם, בערב תאכלו מצות שבעת ימים. ואנחנו נמצאים בדיוק בין השלישית לרביעית. ובש"ס ירושלמי גרסינן, ממשיך רש"י, אמר רבי חמא, בש"ס ירושלמי על המשנה הזו במסכת מגילה, בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה. כאן לא שואלים לנימוק נוסף לפרשת פרה, אלא אחרי שמקבלים את זה שפרשת פרה נקראת כך, מעירים הערה. בעצם סדר הדברים היה צריך להיות שקלים זכור, החודש פרה. מדוע? שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ובשני לו, לאחר שהוקם המשכן, נשרפה הפרה. ומפני מה הקדימוה שהיא טהרתן של ישראל? זה ירושלמי מאוד מעניין, אבל כשטיפ טיפה מעמיקים בו, נשאלת כאן שאלה עוד הרבה יותר קשה בענייני פרשת פרה. פרשת פרה, טוען הירושלמי, נאמרה לבני ישראל בשנה השנייה במדבר. סדר הדברים הוא כך, ישראל יוצאים ממצרים, בשנה השנייה, בראשון לחודש, מוקם המשכן, ואז, כשהמשכן מוקם, מיד נשרפת הפרה האדומה וישראל מטהרים את עצמם. למה הם מטהרים את עצמם? הם מטהרים את עצמם לכניסה למשכן. ואז הם מטהרים את עצמם בשנה השנייה. זה אגב מה שהוביל את חז"ל לקשר בין הטהרה הכללית שעם ישראל נטהר בפרשת פרה אדומה לבין חטא העגל שהיה לפני כן. וחז"ל טוענים במדרש שישראל שנטמאו בעגל באים עכשיו להיטהר בפרה האדומה. למרות שהפרה האדומה מטהרת מטומאת מת, עבודה זרה חשובה כמת, וישראל עכשיו נטהרים על ידי הפרה האדומה מחטא העגל. עוד לפני שבכלל נמשיך, השאלה שצריכה עכשיו להישאל בלי קשר לארבע פרשיות, היא שאלה פשוטה מאוד, תכלית הפשטות בעצם המבנה בתורה. משמע שפרה אדומה התרחשה בשנה השנייה במדבר, בתחילת דור המדבר. פרשת פרה אדומה מופיעה במדבר בפרשת חוקת, סמוך למותה של מרים, שהתרחשה בשנה ה-40 במדבר. הפרשה הסמוכה לפרשת פרה היא פרשת מות מרים והבאר עם מי מריבה. לכן לא תביאו את הקהל. מיד משם הולך משה ומבקש ממלך אדום לעבור בגבולו, ושם באות כל הפרשיות של השנה ה-40, הפרשיות של הכניסה לארץ. אם באמת פרשת פרה אדומה הייתה אירוע היסטורי שנאמר בשנה השנייה במדבר עם הכניסה למשכן, מה היא מחפשת בתוך ספר במדבר בשנה ה-40? אחרי פרשת קורח, בתוך מות מרים, מה זה מחפש שם? בכלל מי שרואה את רצף הדברים במדבר, הפרשה הזאת נראית בכלל לא במקום. היא לא שייכת לתוכן. התוכן הרי עוסק בנפילות שהתרחשו במציאויות של המדבר, מההתחלה, עוד לפני כן, מרגלים, אחר כך קורח, אחרי זה עוברים למי מריבה, ואחר כך עוברים לכל הניסיונות של הכניסה לארץ, לנפילה אצל אדום, לסיחון ואוג. כל הפרשה ההלכתית של טהרה מטומאת מת לא נראית שייכת לשם בכלל. היא שייכת או לענייני טהרה וטומאה בפרשות שמתאימות לזה, או לקטע ההיסטורי שמשוייך לזה בשנה השנייה של הקמת המשכן. אבל מה זה עושה עם הכניסה לארץ? אלה בעצם השאלות הראשונות שאותן אני מבקש, עליהן אני מבקש לתת את הדעת בלימוד הפרשה. את השאלה הזאת האחרונה שואל הירושלמי, אמר רבי בו בר בינה, למה שמח הכתוב מיתת מרים לפרשת פרה? והוא עונה ללמדך, תשובה שצריך לתת עליה את הדעת, קשה מאוד, שכשם שאפר פרה מחפרת על ישראל, כך מיתתן של צדיקים מחפרת על ישראל. בקורבן העידה שם על המקום בירושלמי מוסברת השאלה למה שמח הכתוב מיתת מרים לפרשה פרה אדומה. זו לא סתם שאלה למה זה נשמח, אלא זו השאלה ששאלנו כרגע, שהרי פרשת פרה נאמרה בשנה השנייה ביום שהוקם המשכן, ומיתת מרים הייתה בשנה ה-40, וזוהי השאלה. אלא שכשם שאפר פרה מחפרת על ישראל על מעשה העגל כדאית במדרש, כך מיתתן של צדיקים ותמות שם מרים ותיקבר שם ולא היה מים לעידה לשתות ואילונו, כך מיתתן של צדיקים מחפרת על ישראל. רעיון הוא רעיון מעניין, אבל מה התשובה הפשוטה? והאם זה בא לקפל בתוכו איזו תשובה שאפשר להבין על המרחק הזה בין המקום ההיסטורי המתאים לפרשת פרה למיקום שלה כפי שהוא מופיע בתורה? המדרש עצמו אגב שעליו מסתמכים דברי רבי בו האלה ובמקור חמש, הוא מופיע בלשון שהוא מופיע בילקוט שמעוני, הוא מופיע בווריאציות אחרות במדרשים נוספים בפרשת פרה, פרה אדומה. מפני מה כל הקורבנות באים זכרים והנה קיבה. כל הסוגיה של פרה אדומה היא סוגיה נעלמת, כל כולה זה חוקה, אין לה טעם, אבל שאלות הרבה יש על פרה אדומה. אחת מהן היא זאת, כולם באים זכרים והנה קיבה. אמר רבי אייבו משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמר המלך תבוא עמו ותקנח צועת בנה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. מדרש, אבל גם את משמעותו צריך להבין בתוך המכלול הזה. ההערה האחרונה שאני מבקש להעיר לפני שננסה להיכנס לכל, קשורה להפטרת פרשת פרה שראינו השבת. חלק ממנה נמצא במקור 12 לפנינו, והפטרת פרשת פרה מפתיעה מאוד. ההפטרה של פרשת שקלים עוסקת בשקלים, ביהוידע שקוראת את הברית ומסדרת את הנושא של הכספים להקמת המקדש. בחרו פרק בנביאים שעוסק בהקמת מקדש כמו במשכן. ההפטרה של פרשת זכור מתאימה מאוד, עוסקת במחיית עמלק, אגג. ההפטרה של פרשת החודש עוסקת בראש חודש ניסן, בכניסתו של המלך, בהגעה של עם ישראל לעשות את הפסח, בדיוק כמו הפרשה. ומה עוסקת ההפטרה של פרשת פרה? זאת הפרשה שעד עכשיו אנחנו עוד לא לגמרי מבינים מה היא מחפשת בארבע הפרשיות. והנה ההפטרה באה ומסבכת אותנו עוד. הפרשה עוסקת בטומאה וטהרה, היינו מצפים שגם ההפטרה כך. ההפטרה עוסקת בפרקי הנבואה האחרונים של התקופה האחרונה שמתאר יחזקאל, ושם נמצאת כהקדמה לנבואה הגדולה על חזון העצמות היבשות, הנבואה של פתיחת הקברות של עם ישראל היוצא מחוץ לארץ לארץ ישראל. בפתחי את קברותיכם עמי, ביטוי נורא לגלות. מושג הטומאה והטהרה מופיע שם רק באופן מושאל לחלוטין. זה לא מושג הטומאה והטהרה של פרשת פרה. לא בחרו פה אף פרק בנביאים שעוסק באמת בענייני טומאה וטהרה, ויש הרבה פרקים כאלה, ביחזקאל ודאי. לא בחרו אף פרק כזה, אלא פרק שמזכיר באופן מושאל את נושא הטומאה. מקור 12, ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפני, וישפוך המתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגילוליהם תמאוה. אז יש כאן את הכל, יש כאן גילוליהם עבודה זרה, יש כאן שפיכות דמים, ויש כאן גילוי עריות שהם תמאו בארץ, ולכן הם גלו. ואפית אותם בגויים, ויזרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטטים. אחר כך, כשהם יחזרו, אני מדלג את הפסוקים עד לקראת הסוף, אז ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם, והבאתי אתכם אל אדמתכם, ואז מופיע ביטוי שמזכיר לנו את העניין בפרה אדומה, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. מדוע בחרו חז"ל להפטרה של פרשת פרה דווקא את העניין הכללי של טהרתם של ישראל? אבל לא את הטהרה של ישראל כפי שרש"י הסביר בפרשת פרה הטכנית לקראת פסח העכשווי, אלא את הטהרה של ישראל העתידית, שישראל משתחררים מטומאתם, נטהרים, נזרקים עליהם מים טהורים, והם חוזרים להיות מה שהם צריכים להיות. נדמה לי, כמו שהרבה מאוד פעמים ראינו מן ההפטרות, שחזל בקביעת ההפטרה ביקשו לענות לכל השאלות שראינו מקודם. ביקשו לתת לנו את עומק המשמעות של פרשת פרה כאחת מארבע הפרשיות. ואולי גם לענות קצת לענייניה או למיקומה של פרשת פרה כפי שראינו מקודם. לפני שנחזור לזה הייתי רוצה רק לסיים את הפסוקים במקור 12, כי הם שופכים אור על כל מושג הגאולה שאנחנו נמצאים בו עכשיו גם בפרשיות השבוע עצמן, הגאולה של סוף ספר הגלות והגאולה, של פרשיות ויקל ופקודי. קודם כל מתאר יחזקאל מה קרה, הייתה גלות. הגלות הייתה תוצאה של הדם אשר שפכו על הארץ, הגילולים שבהם טימאו את הארץ. פסוק כך, במקור 12, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, מעניין, לא ויבואו, אלא ויבוא, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, אם מדובר פה על עם ישראל, ודאי שינו פה מלשון רבים ללשון יחיד, כי דיברו בלשון רבים, בית ישראל יושבים על אדמתם, לא יושב, ועכשיו ויבוא אל הגויים אשר באו שם, כאן חזל אגב דרשו את הדרשה הידועה ששכינה גלתה עמהם, ויבוא מוסב על הקדוש ברוך הוא לפי חזל פה, ויחללו את שם קודשי. פסוקים מאוד חשובים. איפה הם חיללו את שם קודשי? לא בארץ, אלא בחוץ לארץ. בארץ הם טימאו את הארץ, הם נהגו בטומאה כטומאת הנידה. בשביל זה תיקנתי על ידי זה שזיריתי אותם בגויים ובארצות, וכשזיריתי אותם שם מה הם עשו? הם חיללו את שם קודשי. כיצד? פסוקים מאוד חשובים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי באמור להם, להם זה כמו עליהם, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. קודם כל צריך להבין פשט בפסוקים, הם לא עשו שום דבר רע. מהו החילול השם? החילול השם הוא שהעולם אומר עם השם לא נמצא בארצו. זה חילול השם. יחזקאל חוזר על זה עכשיו פסוק אחרי פסוק. ואחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל, במה? בגויים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים לו, למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. זה חוזר פעם שלישית, זהו חילול השם. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם, נאום השם אלוהים ביקדשי בכם לעיניהם. איך? מה יהיה קידוש השם? אם החילול השם הוא שאתם שם, הקידוש השם יהיה שאתם תצאו משם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. זה קודם כל פשוטם של פסוקים. ישראל בגלות זה שם השם מחולל בגויים, וכדי שהוא יתקדש הם צריכים לשוב, ואז ולקחתי אתכם והבאתי אתכם וזרקתי עליכם מים טהורים. טבעי לגמרי שהמשכה של ההפטרה הזאת יהיה פתיחת הקברות וחזון העצמות היבשות והחזרה של ישראל לארץ, כל מה שמופיע בפרק הבא ביחזקאל ל"ז. נדמה לי לעניות דעתי שזאת הפתיחה על הבירורים של כל מה שצריך לברר לפני כן. מהי בכלל פרשת פרה? פרשת פרה נעלמת מאיתנו, עליה אמר שלמה המלך, כך אומרים חז"ל את הפסוק בקהלת, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. את זה אינני יודע. חז"ל אומרים שמשה רבינו כן זכה לדעת טעמי פרה אדומה, אבל שלמה המלך, החכם מכל אדם, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. כל עניינה של הפרה מקבל ייחוס מיוחד מבין כל העבודות שהיו עושים בכלל בנושא של טומאה וטהרה ומקדש. הכהן שתפקידו היה לעסוק בענייני הפרה מקביל על פי חז"ל לכהן הגדול לפני יום הכיפורים. המשנה במסכת פרה במקור 6 מתארת כיצד הייתה הפעולה הזאת מתחילה. 7 ימים קודם לשריפת הפרה מפרישים כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה. כל מי שזוכר את פתיחתה של מסכת יומא זה בדיוק באותו סגנון. 7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו. זה אותו הסגנון במכוון, וזה נותן ייחוס מאוד מיוחד לסיפור הזה של שריפת הפרה. שכהן מיוחד, מוציאים אותו 7 ימים לפני, וכל העסק צריך להיות בטהרה מוחלטת. בפרק ארוך במסכת פרה, בפרק ג', מתוארת כל צורת הפעילות. חלק ממנה מובא פה. חצרות היו בירושלים, בנויות על גבי סלע, ותחתיהם חלול מפני קבר התהום. סלע תחתיו חלל, ומוודאים, ויש דיונים ארוכים בפרשנים שם, בראשונים, איך מוודאים שבטוח לא יכול להיות מקום שיהיה בו איזשהו ספק של טומאה. ומביאים נשים עוברות ויולדות שם, מדובר כאן עכשיו על נשות הכהנים, ויולדות שם, ומגדלות שם את בניהן. צריך להבין במה הסכינן. לא מדובר פה רק בכהן הגדול שפורש 7 ימים, אלא היו כמה ילדים שפשוט גדלו במקום הזה, כדי לא להיפגש אף פעם בעולם עם טומאה. זו מין אידיליה, שצריך לאט לאט להתחיל להיכנס אליה. ומביאים שברים, ועל גביהם דלתות, קרשים גדולים, ותינוקות יושבים על גביהן, ואותם התינוקות שגדלים בחצר הזאת שאין בה שום טומאה, וחוסות של אבן בידם. הגיעו לשילוח, יורדים מהמקום שם, מהחצרות, ויורדים לכיוון השילוח, ירדו, המשניות הבאות אגב אומרות שהגיעו לשילוח והיו מטבילים את התינוקות, הם טובלים גם שם במים למרות שהם טהורים מהחצר, כי אולי נגע בהם משהו, נגעו במשהו וכדומה. הגיעו לשילוח, ירדו ומילאום את אותם כוסות של אבן, שוב שלא מעבירה טומאה האבן הזאת, ועלו וישבו על גביהם. ירדו, הכוונה היא ישר לנחל, למים, שגם שם אין טומאה. רבי יוסי אומר גם זה לא, ממקומו היה משלשל וממלא. שלא תיגע הרגל במקום אחר, ממקומו היה משלשל וממלא את הכל. כל הרעיון הזה, שהוא התחלה של פרק שלם שעוסק בתיאור נפלא של איך נראה כל מעשה הפרה. כל הרעיון הזה בעצם מתחיל להכניס אותנו למושג של מה שקורה בעצם בפרשת הפרה. מה קורה כאן? פרשת פרה אדומה מתמודדת עם הקשה שבדברים, עם הקשה שבתומאות, עם המוות בעצמו. ישנם הרבה סוגים של תומאות. דיברנו יותר מפעם על הפרשים בין תומאות כאלו לאחרות. בסוגי התומעות האלו, הם כולם דרגות דרגות בתומעה, שנובעים מהתומעה הגדולה ביותר, שנקראת אבי אבות התומעה, שהיא תומעת מת. בעצם כך כבר אמרנו פעם, כל תומעה היא מוות מסוים. תומעת הנידה, תומעת הזיבה, הצרה, כל תומעה היא איזושהי הפסקה של חיים. כאשר ישנם חיים, ישנה מציאות של טהרה. כאשר ישנם חיים והם נובעים ממקורם, הם נטהרים. דם הנידה שמתאר מצב שכרגע אי אפשר ליצור המשך של חיים, יוצר אוטומטית מצב של טומאה. ככה זיבה, ככה צרעת, כך כל הטומאות באדם. בבהימות להבדיל, זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר ברורה. אין טומאה בבהימה בחייה. הטומאה היא במותה. בהימה בחייה לא מתמה. מה שמתמה זה במוות. שרץ אל תיגע ונבילה. ואז יש הבדל בין שני סוגים של מיטה. לא המוות של הבהימה מתמה, אלא היות הבהימה מנותקת מיהודה. כלומר, בהימה שחוטה לא מתמה. אבל נבילה מתמה. מדוע? תומעה בעצם היא התנתקות מהשורש שלי. ככל שאני מנותק יותר משורשי, אני רחוק יותר מהטהרה הזאת. זה לא מושג פרטי. זה בעצם מושג ששייך לעולם כולו. כשעם ישראל מתנתק מהווייתו, מהדבר המתאים לו, הוא הופך להיות מרוחק, הוא תמה. כשהוא ישוב לשורשו, אל החיים המתאימים לו, הוא יתהר. וזרקתי עליכם מים טהורים. תפקידו של העם הזה בעולם, עם זו יצרתי לי, הוא תהילתי יספרו. לגלות את שם השם. ככל שהוא מרוחק יותר מהתפקיד שלו, בלי שהוא יעשה שום דבר רע, אוטומטית שם השם מחולל. מחולל זה לא שלילי, מחולל זה מקודש נעפה חולין. הוא לא מתגלה בצורה המקורית שלו. ויבוא אל הגויים, ואז שמי מחולל בגויים אשר באתם שם. כשדבר חוזר אל השורש שלו, החזרה אל השורש יוצרת את הטהרה. המוות הוא לא ניתוק זמני ממקור של חיים, אלא לגבינו כאן בעולם הזה, וזאת ההדגשה החשובה, לגבינו זה ניתוק מוחלט. לכן זה אבי אבות הטומאה. לכן מי שנטמא למת, לא יכול לעבוד עכשיו עבודה של טוהר, עבודה של קדושה. כי העבודה של הקדושה מחזירה אותך ליסוד של החיים. אתה חוזר אל המקדש, אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה נטמאת למת. טומאת מת שוללת ממך את האפשרות. בכל טומאה מה עושים? בכל טומאה צריך פשוט להמתין, בדרך כלל לשני דברים פשוטים, לטומאות קלות, להערב שמש, כלומר ליום חדש, זמן שהשתנה, מציאות של זמן אחרת מהמציאות שהיית בה, ולטבילה במקווה. הטבילה במקווה היא שוב שיבה אל המקור, לאותם מים במידה שנקבעה, שעקרונם פשוט הם לא שאובים על ידי שום דבר. יד אדם לא נגעה בהם, הם מים טהורים, הם מים חיים. כך בכל טומאה פשוטה. ככל שהטומאה מסובכת יותר, אז יחידת הזמן משתנה. בטומאת מת, יש את הטהרה הקשה ביותר, שהיא הטהרה של פרה אדומה. אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני, איננו מבקשים להבין שום דבר בטעמי פרה אדומה. עוד מעט ננסה לראות למה האמרתי איך קמה הוא הסיבה לזה שאי אפשר להבין. אבל דבר אחד כן, מגלים לנו חז"ל מיד. תבוא האם ותקנח על צועת בנה. הפרה האדומה היא השורש של העגל. העגל הוא אותו המקום, אותו הדבר, אותו העניין, שבו התנתקנו כעם ממקור החיים שלנו ברגע הכי קשה שיכול להיות. אלה אלוהיך ישראל. היום הזה נהיית לעם, כך נאמר לנו באותו היום. ואיך מתארים חז"ל את מעשה העגל? ככלה המזנה תחת חופתה. כדי להגיע למצב שבו תורה תיקלט לנו בהר סיני, התפקיד שלנו היה להיכנס למצב של טהרה. פיזית. שלושת ימים לא תיגשו איש אל אישה, אלה שלושת ימי ההגבלה, פרישה. מצב נפשי, פיזי, רוחני של טהרה, כדי לקבל את התורה הזאת המקורית לנו, הטבעית לנו. ההגעה להר סיני היא לא הליכה לאיזושהי ספרייה והוצאת הספר המתאים. היא קבלת הטבע שלנו. היא אנוכי ולא יהיה שמפי הגבורה שמענו. והיום הזה נהיית לעם. כשהתורה הזאת מתחילה לחדור בתוכנו, לחלחל אלינו, כדי שהיא תיכנס, אנחנו חייבים להגיע במצב כזה שהתורה תוכל לחדור אלינו. זאת הפרישה, זאת ההגבלה, זאת ההכנה למתן תורה. מהכוח הזה משה רבינו יכול לעלות ל-40 יום ו-40 לילה, ולהגיע אל המקור הגדול ביותר שאדם יכול להגיע אליו ולהפוך להיות למה שהוא בעצם הטבעי לו ביותר. איש האלוהים. רק החיים שלנו הם כאלה שהמציאות, השחיקה, היום-יום, הקליפות היום-יומיות, הן לא מאפשרות לנו להיות במצב הזה. לכן יש מדרגות. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. יש את משה, באמצע יש את אהרון, את הזקנים, את יהושע. מדרגות, מדרגות. כל אחד מגיע ביכולת שלו לחשוף מחיצות, לפרוץ מחיצות, ולהגיע אל המקור הכי טהור שהוא יכול. משה רבינו מגיע לשם אחרי כל ההכנות, ועדיין המלאכים שואלים את השאלה הפשוטה, מה לילוד אישה בינינו? והתואר הזה ילוד אישה הוא תואר נפלא. יסוד התומעה שלו זה מלידתו, זה לא יעזור לו כל העבודות. מה הוא מחפש פה? הוא ילוד אישה. אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה. הוא לא מתאים. ומשה רבינו מלמד את המלאכים בתשובות הגדולות שלו כאשר הוא אוחז בכיסא הכבוד, שכל עניינה של תורה בעולם הוא שכל דבר חוזר אל השורש שלו. והשורש שלנו זאת התורה הזאת. תורה זו שאתם מבקשים, אומר משה למלאכים, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך למצרים ירדתם, לפרעה נשתעבדתם. שוב מה כתוב בה? לא תרצח, לא תנאף, יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, תאווה יש ביניכם. אתם לא תופסים בכלל מה מגמתה של התורה. מגמתה של התורה זה לגאול אותנו. כלומר, האלוהים עשה את האדם ישר, וזה השורש הפרטי, הכללי, הלאומי, העולמי, של כל אדם כפרט ושל העולם ככלל, והעולם מתרחק. תחילתה של הדרך היא בטיול האלוקי-אנושי יחד בגן עדן, תחילתה של הדרך היא בויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. אז אין מוות. אז אין כלום. אז יש רק את עץ החיים בגן. אז יש את עץ החיים וחי לעולם. והמשכה של הדרך הוא בהתרחקויות, התרחקויות, התרחקויות. והתפקיד שלנו הוא כל הזמן לעשות את ההפך. כל פרשיות טומאה וטהרה בנויות על הגרף הזה. השיא שבהן זו פרשת פרה אדומה. כמו שהשיא שבכפרה זו פרשת יום הכיפורים. כל הימים מסוגלים לתשובה. אבל השיא של הכל זה יום הכיפורים, ולכן בשניהם מפרישים את מרכזה של הפרשה, את הכהן העוסק בזה שבעה ימים קודם יום הכיפורים, והוא כאילו בשם כולנו עובר אלו שבעה ימי נידה כאלה, שבעת ימי טהרה כאלה. בפרה האדומה בעצם מבקשים להיפגש עם השורש של הכל. תבוא האם ותקנח את צועת בנה. צריך להבין את הביטוי הזה, הוא ביטוי ספרותי, אבל הוא ביטוי עמוק מאוד, שמבטא רעיון גדול. העגל נקרא כאן צועת הבן, והפרה נקראת האם. אנחנו נזכרנו פעם מדרש על הפסוקים בישעיהו באחת ההפטרות, פסוקים שבהם ישראל מתנים, ותומר ציון עזבני השם, והשם שכיחני, והקדוש ברוך הוא, או הנביאים בשמו, מנחמים, התשכח אישה עולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. קראנו את המדרש הזה, ודברי השפת אמת עליו. המדרש הוא מדרש יפהפה, שאומר שהיה פה דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עם ישראל אמר, עזבני השם והשם שכיחן. זהו, הסתר פנים. שכחה. הגויים טפטפו לנו מספיק שאלטרנטיבות אחרות נבחרו במקומנו. אמרו להם הנביאים לישראל, איך אתם מדברים כך? אין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. אמרו ישראל, אם אין שכחה, אולי לכן הוא עזב אותנו, כי הוא גם לא שוכח לנו את הדברים הרעים. אולי גם את מעשה העגל הוא לא שוכח לנו, כי הוא הרי אמר, ופקדתי. אמרו להם, וביום פוקדי, אמרו להם, יש שכחה. גם אלה השכחנו. אומר המדרש, מה שאמרתם, אלה אלוהיך ישראל, גם אלה השכחנו. אמרו ישראל, אז יש שכחה לפני הקדוש ברוך הוא. אז אולי הוא שכח לנו בעצם גם את החיבור הגדול שלנו. בכלל את זה שנהיינו לעם, את הר סיני. אמרו הנביאים, ואנוכי לא אשכחך. נו, נחמד מאוד. יצא מילים יפות, ועכשיו, מה פשט? אומר השפת אמת, וזה היסוד של כל מה שאמרנו. המחשבה שיש שכחה לפני הקדוש ברוך הוא פירושה, אולי השורש הזה חס וחלילה הוא כמו שהוא שורש שלנו, הוא שורש של כולם. וזה לא מהותי החיבור שלנו. אולי אין בני בכורי ישראל. אולי אין בחירה נצחית כזאת של נצח ישראל. אולי אין שורש לחזור אליו. אמרו להם, אין שכחה לפני כיסא כבודך. אמרו, אם אין שכחה, אולי לא ישכח את העגל. אמרו להם, העגל הוא לא מהותי, הוא לא טבעי, הוא לא חלק מהטבע, הוא צועת הבן. יכול להיות שזה ממלא את כל החלל. יכול להיות שאי אפשר להיות כאן בגלל זה. יכול להיות שזה תופס מיקום ולכלוך ודברים נוראים. אבל זה לא הבן. זה מה שמתגלה כלפי חוץ. גם אלה תשכחנה. שמא ישכח לנו גם את הר סיני עצמו. אמרו, ואנוכי לא אשכחך. זאת המהות. זהו השורש. שפת אמת, במקור 8, נוגע במדרש שהזכרנו על פה מקודם, ואומר כאן דברים אני חושב שהם כל מה שאמרנו, ומתוך זה כל מה שנאמר. ובטהרת פרה כתיב חוקה. על החוקה הזאת מביאים חז"ל את המדרש של חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין אתה רשאי להרהר אחריה. ובמדרש אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. אנחנו מבינים את הפשט תמיד, אמרתי איך קמה, אבל זה נשגב מבינתנו. יש דברים שלא נשגבים, זה נשגב. בלי שפת אמת, לא. כי כל תומעת מת נעשה על ידי חטא הראשון מעץ הדעת. אמרתי איך קמה. כל תומעת מת התחיל ברגע של עץ הדעת, כאשר אוכלים מעץ הדעת, ואז יש ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ואז יש מצב שבו החיים הנורמליים, החיים לעולם, החיים הטהורים, שכל הזמן אני מחובר אל השורש, לא נמצאים. מהי בעצם המיטה עכשיו? מהו המוות? המוות הוא מה שלנו נראה חידלון. אבל למה הוא קורה? כאן הדברים הם עמוקים מאוד. כי הנשמה שצריכה לשוב אל מקורה לא יכולה להמשיך להיות כאן בגלות שלה. כל עוד כאן לא היה גלות לנשמה, היא הייתה יכולה להישאר פה וחי לעולם. עולם הבא נקרא עולם החיים. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. זה הרמב״ם הידוע היסודי, שבלי תחיית המתים אי אפשר בכלל להאב. תוצאה של הניתוק שלך מן המקור. אלמלא החטא הראשון לא היינו נפגשים עם המן. החטא הראשון, חטא את הדת, הוא החטא שגורם לנו בעצם את הניכור, הוא החטא שגורם לנו לברר מה יקרה אם כן ניגע, אם כן נוכל. חטא את הדת הוא החטא שגורם לנו לעמוד בצומת ולהחליט האם אנחנו הולכים אל הנחש. הוא הנחש, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. בהמשך, או אנחנו הולכים אל היסוד של החיים, אל המקור, אל ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. מה פירוש הדביקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום? הנציב שואל שם מיד בעמק דבר, ראינו הרבה דביקים שלא חיים. כל דבק פעם כבר לא חי. מה זה אתם הדביקים חיים כולכם היום? זה הרי בא מיד אחרי הפסוקים שאומרים, אל תלכו לעבודה זרה, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אז זה התחייבות. מי שילך לעבודה זרה ימות, ומי שידבק בהשם, איזה מין דבר זה? זה הרי לא נכון. אומר שם הנציב בעמק דבר צריך לתפוס, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם מחוברים אל השורש. האנטיתזה לזה זאת העבודה זרה שמבקשת למצוא לכל דבר את השורש הספציפי שלה. אין מקור אחד שמאחד את הכל. לכן הטהרה מהעגל היא כמו הטהרה מהמת. כי העבודה הזרה של העגל היא בעצם העבודה הזרה של המוות. זה אותו סיפור. איך אומרים בפעם הראשונה שעם ישראל עובד עבודה זרה שיתופית כללית בעגל? לא זה אלוהיך ישראל. ככה היינו מצפים, יש שם העגל. עגל זהב, לשון יחיד. המילה הראשונה זה אל. הרבה אלוהויות. אין שורש. אין אחד. לא יכול להיות אחד. זאת הפתיחה של העבודה הזאת. זאת הנסיגה הראשונה. אלה, כשהם רואים עגל, הם כבר רואים את האלה. כי כשאני נמצא במרכז, ולא הקדוש ברוך הוא, אז פעם העגל יהיה אלוהי השנאה, ופעם אלוהי האהבה, ופעם אל הזה, ופעם אל הזה, ופעם הוא יהיה קשור לכוח הזה, ופעם לכוח הזה. הרי אני פרקתי את הזהב. את עצמי אני מממש. הזה הזה הוא אלה. היסוד של החטא הזה, הוא ההחלטה שהייתה בדיוק אותו דבר הרבה שנים לפני כן בחטא הראשון של אדם וחווה. ההחלטה שהייתה ברגע של הצומת בין ההליכה אל הנחש, אל העגל, אל הפירוד, אל הניתוק, בין האדם לאלוקיו, בין האדם לעצמו, לבין ההליכה אחרי השורש. התיקון של חטא העגל, הוא תבוא האם ותקנח על תואת בנת. השפת אמת ממשיך. כי כל תומעת מת נעשה על ידי חטא הראשון מעץ הדעת, ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ולכן הטהרה, דבר עצום עכשיו, אי אפשר להיות רק על ידי ביטול הדעת. לא אני נמצא פה במרכז, אלא אני עושה רצוני כרצונו. אני נטהר. אני מבטל את דעתי מפני דעתו. עץ הדעת הוא העץ שבו אני הייתי במרכז ורציתי לבחון את האלוהים. שם התחיל המוות. שם התחיל הנתק של האדם משורשו. שם הפסיקה האידיליה של השם אלוהים המתהלך לרוח היום בגן. זאת האידיליה שתשוב, הזמן קצר ולא ניכנס לזה, זאת האידיליה שתשוב, אם בחוקותיי תלכו ואת משפטיי תשמרו ועשיתם ונתתי גשמיכם בעיתם, ואז והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. זאת האידיליה שעליה מדבר יחזקאל בהפטרה של ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. לא יהיה עוד אלה. לא יהיו עוד מחיצות, לא יהיו עוד קליפות, לא יצטרכו להיות עוד הפרעות בקשר שבין הענף לשורש, שבין העץ לשורש, שבין העלה האחרון לשורש שלו. ככל שהדבר המתנתק מהשורש מרוחק יותר, הטומאה קטנה יותר. יכול העלה להתנתק מהשורש. יכול הענף להתנתק. יכול הגזע עצמו. כך טומאה של נידה, של זיווה, של קרי, של מת. אבל כשנשוב אל העולם הנכון, אל העולם הגדול, שהוא זה שמתואר בעומק של פרשת פרה, שם מתגלה הטהרה הגדולה הזאת בפיה. אבל כדי לתקן את זה אני צריך, לא כי אינני מבין, זה הגדלות של הדברים פה, אני צריך לכבוש את הניסיון שלי למקם את השכל שלי במרכז העולם. אני צריך לכבוש את הניסיון שלי לשים את הכל על פי ההבנות שלי. גם ההבנות שלי הן סובייקטיביות. גם הדעת שלי היא סובייקטיבית, היא נובעת מהרצון שלי לממש את עצמי, אני עדיין במרכז. שאיפה שלי אל השורש שלי לא תמיד קשורה לדעת. השיבה של ילד אל אמו, של אם אל בנה, זה לא עניין של דעת. זה משהו הרבה יותר שורשי. זה לא מוגדר בשכל. זה סיפור אחר לגמרי. לכן הטהרה אי אפשר להיות רק על ידי ביטול הדעת, כמו שהיה רצונו יתברך שלא יאכל מעץ הדעת, ואז היה נמשך אחר החיים בלי תערובות. לכן שטן ואומות העולם מונים את ישראל, מה טעם יש בה? וכל המדרשים מתארים שהם באים ושואלים, מה זה כל הדברים המוזרים האלה של פרה אדומה? שרוצים לפתות, לפתות את בני ישראל כנחש הקדמוני, להיות רוצים להבין הכל על פי השכל של האדם. זה הפיתוי. אבל בני ישראל נמשכים באמונתם אחר רצונו יתברך בלי טעם. ומזה זוכים אל הטהרה כנל. ואז כשהם זוכים אל הטהרה, אני חוזר למקור שבע ברשותכם, אז כשחוזרים אל הטהרה, שאלנו בהתחלה כבר רשי שאל בשם הירושלמי, על פי ההיסטוריה היה צריך לפתוח בפרשת החודש, ורק אחר כך את פרשת פרה. הנה התשובה העמוקה. רשי ענה בשם הירושלמי, מפני מה הקדימו השהיא טהרתן של ישראל? טוב, אבל מה זה? וקבעו חז"ל בסוף השנה, זאת השבת של סוף השנה, פרה והחודש, תחילת השנה זה ראש חודש ניסן, וקבעו חז"ל בסוף השנה קריאת פרשת פרה קודם פרשת החודש. ואני מוסיף, בניגוד לסדר הנכון שהיה צריך להיות, דכתיב לב טהור ברא לי אלוהים, ורק אחרי שיש טהרה יש אפשרות של יצירה ורוח נכון חדש בקרבי. שצריכים מקודם להיות כלי שהוא מוכן לקבל ההתחדשות. כדי להיות כלי צריך להתבטל אל השורש, להתבטל אל המקור, להיות מחובר אל השורש. ובכל שנה יורד התחדשות לישראל, וצריכים מקודם לטהר הלב, ובסוף השנה לפשפש במעשיו ולתקן בתשובה כל החטאים, כדי להיות מוכן לקבל ההתחדשות מחדש. כמו שנאמר, אם שמוע בישן תשמע בחדש וכו'. רש"י אמר בהתחלה שצריכים את הפרה כדי לטהר את ישראל לפני הפסח. כן, אבל זה לא עניין טכני. כדי להגיע אל הבנייה, אל היצירה, אל בניית המשכן, אל הגאולה, אל כל מה שמתרחש בניסן, צריך לפני כן את היסוד של הטהרה של פרה אדומה. שאלנו את השאלה הבסיסית, למה לא עסקו בפרשת פרה בתורה בשנה השנייה במשכן? למה המתינו עם הפרשה לשנה ה-40, כל כך רחוק עד לסוף? למה המתינו עם זה? נדמה לי שהתשובה היא כל כך פשוטה, וזה נמצא בסמיכות הפרשיות בצורה כל כך קשה. הירושלמי ענה, למה נשמחה פרשת פרה למיטת מרים? ללמדך שמיטת צדיקים מחפרת כמו שהפרה מחפרת. מה הפשט של זה? נגיע מיד לפשט, אבל קודם כל לסדר הפרשיות. יש שם את פרשת פרה אדומה, מיד אחר כך מות מרים, מיד אחר כך מות מרים, ולמות מרים מצטרפת פרשת מי מריבה, ומיד אחרי פרשת מי מריבה משה פונה אל מלך אדום ומבקש ממנו לעבור בגבולו, בנאום דיפלומטי אדיר, כה אמר אחיך ישראל וכו', ומלך אדום דוחה אותו מכל וכל. עסקנו פעם בחיבור בין הפרשות האלה. מחוץ הפרשיות שם כך מסביר הרב חרלאפ זצ"ל, היא דבר פשוט על פי כל מה שאמרנו עכשיו. החטא של משה במי מריבה הוא חטא קשה, ופעם הארכנו בו בשיעור שלם מהו. דבר אחד ברור, משה רבינו לא מדבר אל הסלע, הוא מכה. רש"י טוען שזה כל אחר, אחרים טוענים שאולי יש עוד דברים, או דברים אחרים. משה רבינו לא מדבר אל הסלע, ובזה הוא לא מקדש את השם לעיני בני ישראל. עומדים להיכנס לארץ. התפקיד של עם ישראל כשהוא נכנס לארץ, זה לגלות, עדיין משה היה יכול להכניס את ישראל לארץ, כי פרשת מי מריבה עוד לא הגיעה. למה הם נאנשים משה ואהרון? לכן לא תביאו את הקהל בגלל פרשת מי מריבה. משה ואהרון עדיין יכולים להכניס את ישראל לארץ. משה עוד לא נאנש. התפקיד של משה עכשיו הוא תפקיד גדול מאוד. הוא אמור לגלות לעם הזה את מה שקראנו לו לפני כמה שבועות, שירת העשבים. הוא אמור לגלות לכולם שהשורש של הכל הוא השורש האלוקי. ואם הקדוש ברוך הוא אמר לי לדבר אל הסלע והוא ייתן את מימיו, אז אני אדבר אל הסלע והוא ייתן את מימיו. הוא אמור לגלות לעולם את מה שאנחנו אמורים לגלות לעולם עם הכניסה לארץ ישראל. הכל מחובר אל השורש שלו. יצאנו ממצרים, ממקום שבו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא גם פיזית. פסוקים שלמים מתארים באריכות את ההבדל בין מצרים לישראל, הטופוגרפי, הגיאוגרפי, המטאורולוגי. כאן כדי לגבל גשם צריך להתפלל. לא כארץ מצרים היא, שם הנילוס משקה את מצרים. ומכאן מגלה לעולם כולו שכאשר אנחנו מחוברים אל השורש, אז יש גאולה בעולם. וכאשר אנחנו מנותקים ממנו, יש גלות. וכל הרעיון של טומאה וטהרה, של גלות וגאולה, כל הרעיון הזה יהיה ברור לעולם כולו. כי הוריש גויים מפניך, קראנו בפרשה השבת, ולא יחמוד איש את ארצך. אנחנו הרבה פעמים לא מבינים למה זה לא מתרחש. כי יש סייפה לפסוק. כי הוריש גויים מפניך ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך להיראות את פניי שלוש פעמים בשנה. כשתהיה פה ותבין מה השורש שמחבר אותך לכאן. ומכאן אנחנו אמורים לגלות לעולם כולו את התפקיד שלנו. עמזו יצרתי לי תהילתי יספר ופירושו, הכוח שלנו לגלות לכל דבר את השורש שלו. קראנו לזה לפני כמה שבועות הניגון של הרועה, שמכיר את המנגינה של העשב המתאים לבהימה ויודע להישאר רועה, שמכיר לכל דבר את המקור האלוקי שלו. זה היה התפקיד של משה. הוא לא מדבר אלא מכה. וכשהוא מכה, הוא איבד את זה. ואז הוא פונה למלך אדום בדיבור. כה אמר אחיך ישראל, נאום דיפלומטי ראשון בניסיון של כניסה לארץ. ומה עונה לו מלך אדום הוא עשיו? לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. צריך להבין, המפגש בין מלך אדום לבין משה הוא מרגש מאוד. המפגש האחרון שהיה בין עשיו למישהו מישראל היה בשעיר, בין יעקב לעשיו. וסוכם שם על פגישה שנייה שעוד לא תואמה. היה שם סיכום, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. והנה באתי, אני אחיך, ואני בא אליך עם הקול שלי, עם הקול קול יעקב, כך אומר שם רש"י מיד. לא רוצה מלחמות. ומלך אדום עונה למשה, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך, אתה מתגאה באומנות שירשת מאביך, אני אבוא אליך באומנות שירשתי מאבי, ועל חרבך תחיה. וצריך להבין, אילו היה משה מדבר אל הסלע, היה כבר מתגלה לעולם הכוח לשוב אל השורש. ואז גם עשיו היה שב אל שורשו. מי שביקר משה שלא לדבר אל הסלע אלא להכות אותו, העולם עוד לא הגיע למצב שבו מלך אדום יתקן גם הוא את שורשו. מה הפרשה הסמוכה לזה? תבוא האם ותקנח את תואת בנה. יש שורש, וכשלא שווים אל השורש משלמים מחיר. כשלא יודעים לשאוף לבוא אל השורש. זאת פרשת פרה. נדמה לי שמעניין מאוד שהיא מופיעה בשנה אחרי פורים. זהו היום שבו האדם מגיע לעד דלא ידע. היא מופיעה בשנה כאשר האדם מתעלה מעל הדעת, ומתחבר פעם אחת בשנה אל השורש שלו. היא מופיעה לפני שעם ישראל הולך לגלות את תפקידו הלאומי והרוחני של פסח, טהרתם של ישראל. היא דאורייתא, היא פרשה שלא טכנית נכנסת לארבע הפרשיות. אין החודש בלי פרשת פרה. ממתינים איתה 40 שנה, כדי לגלות שהיא לא רק אירוע היסטורי שדרכו תקנו פעם את חטא העגל כדי להיכנס למשכן, אלא היא היסוד שאיתו אפשר יהיה להיכנס לארץ, ושבלעדיו חס וחלילה יגלו ממנה. ואת כל הדברים האלה כולם ביחד, נדמה לי שהסבירו חז"ל כאשר הם קבעו את ההפטרה הזאת לפרשת פרה. תיקונה של המציאות כולה, ובלקחתי אתכם והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים. זה לא יתרחש כל עוד לא נבין את פרשת פרה אדומה, לא על טעמיה, כל עוד לא נבין את הסוד שהשיבה אל השורש, שהשיבה אל היסוד, היא זאת שמגלה שדברים שנראים לנו גדולים מאוד, אפשר להתגבר עליהם. הם צועת הבן. גם אלה תשכח. אפשר על הכל להתגבר. ובלבד שיודעים שמחוברים אל השורש הראשון. ערב טוב.